שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום בשולם.
איך היה פסח?
ברוך השם, אולי אפשר לגלות בסוד בשולם, שבעצם אנחנו עכשיו מקליטים את התוכנית.
לפני.
בימים שמכריזים עליהם על סגר, אנחנו ערב ראש חודש ניסון, יום כיפור קודם, אנחנו אחרי יום כיפור קודם. בעזרת השם, בזמן שהתוכנית תהיה...
אני אזכה לאכול מן הזבוחים מן הפסוחים.
כבר נהיה אחרי הזבוחים
והפסוחים. אחרי הזבוחים מן הפסוחים, נכון.
בעזרת השם כבר יהיה... בשורות טובות וישועות.
ישועה גדולה לכל עם ישראל, כן.
ונהיה ממלך המשיח כבר.
אמן, אמן,
אמן. בעזרת השם. אבל בכל אופן, אתה על פרשת שמיני. נו, רב שלם, יש לכם איזה סיפור טוב.
סיפור אחד על ידיד שהתקבל לשבק. ומה פשוט לשבק? לעבוד כמו משגיח כשרות.
מה זה שבק, רב שלם?
כן.
שבק זה ראש הטייבס.
כן, נו. שבק אלחיר, מה?
שרווק זה ראשי טייבס, שירות ביטחון כללי.
ביטחון כללי, יפה.
הביטחון הכללי שלנו זה בקודש ברוך הוא, אבל כן. הם חושבים שהם משליחים.
יפה. הוא התקבל לעבוד כמו משגיח כשרות במתקן הכי הכי סודי של השבק.
אתה חשופף
את זה. ולא רק זה, אלא גם המתקן שיושב ראש השבק גם יושב שם, הלשכה שלו גם נמצאת שם. אז כמובן שחודשיים שלמים ביררו עליו, על העבר שלו, על ההיסטוריה שלו, מה הוא ומי הוא וחקירות. וכשהוא הגיע למקום, היה לו איש שבק שליווה אותו כל הזמן, מהאוף לתפוחי אדמה, ולזה ולזה.
כל דבר למשך חודשים שלהם.
כל דבר הוא עבר בדיקה ממש אישית, כל דבר ודבר. ולא רק זה, הוא מספר על החקירה שהוא עבר, כשבא ממש קיבלו אותו, אז הוא עבר חקירה. ממש ישב לפניו איש שבק. והתחיל לשאול אותו על הכל. מי אתה? מה ההורים שלך? מאיפה נולדת? מאיזה?
כמה שקלת בלידה?
ילדים. איפה למדת? איפה למדת בחיידה? איזה תלמוד תורה? למה לא התקבלת לישיבה הזאת? למה התקבלת דווקא לישיבה הזאת? ואז ישיבה גדולה.
בגלל זה הוא הלך להיות משגיח כשרות שם. יש לו קיבלו אותו לישיבה.
ואז בשלב מסוים האיש של השבק אומר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית.
מחוץ
לפרוטוקול. לא קשור לחקירה. לא תקשיב.
וכאחד שכבר היה בשבק, אז הוא בטח הבין שזה בדיוק.
זה בדיוק החקירה, יפה. אבל לפי השאלה הרב אברום, זה השאלה האמיתית. אמר לו, תקשיב, איך זה שאתם, את מיטב שנותיכם, מבזבזים, כביכול כך הוא רואה את זה, בישיבה, יושבים ימים שלמים ולומדים, אין לכם תעודת בגרות, אין לכם כלום, רק יושבים ולומדים, שנים על גבי שנים, מה התועלת בזה? מה אתם נהנים מזה? והידיד הזה סיפר שישבתי וחשבתי, איך אני יכול להסביר לו? מה אני יכול להסביר לו? מה זה טעם בלימוד? אמנם הרב שטיימן אומר, שאם רוצים להזמין כזה דבר, באמת היום מה עושים?
אז עוד לא היית החוברת של דירשו, הגשמק בלימוד.
אבל מה שעושים, הרב שטיימן באמת אמר, אומר, פותחים בעם, מתחילים ללמוד איתו גמרא, שהמוהר שבוע יחזירו למוד טוב. אבל הוא אמר, בוא ננסה להסביר לו את זה בצורה אחרת.
נותנים לו לטעום כמה שעות.
אבל הוא אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור. אמר, בוא, פתאום עלה במוחו סיפור. אמר לו, אני אספר לך סיפור. מה עושה תורה? איך זה משנה את הבן אדם? בן אדם נהיה בן אדם שונה. אמרו לו, אתה מכיר ודאי את הרב שך? אמרו לו, מה השאלה? הרב שך, כל המכיר אותו, כל החילונים, מה זה הנאום שלו של אוכלי שפנים וחזירים, הנאום הידוע של הרב שך שהוא כאב על, על, על החילונים, שלא מכירים את השם.
דרך אגב, סליחה שאני קוטע אתכם, רב שלם. יש בבית וגן איזה יהודי, שפעם מישהו הראה לי אותו, יהודי מבוגר, אם נדבר סיפור לפני 15 שנה, הוא הראה לי אותו, אומר לי, אתה רואה, הוא קיבוצניק, שחזר בתשובה ממש לפני קצת שנים, הוא אבן אדם בן 60-70, ממה הוא חזר בתשובה? מהנאום של הרב שך. הוא אמר, אם זה כל כך הפריע לרב שך, הרב שך הרי בכה בנאום הזה, שלא יודעים מה זה קריאת שמע. הוא אמר, זה כל כך מפריע לו, סימן שיש משהו, והוא הלך והתעניין ביהדות, וזכה לחזור בתשובה, כובע, חליפה, זקן.
מדהים, מדהים. אמר האיש הבא, אני ודאי מכיר, כן, אני זוכר את הסיפור הזה. אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור על האבשך. האבשך פעם, לפני שהוא היה כל כך מפורסם והכל, הוא בא לבית כנסת להתפלל מנחה. לפני תמילת מנחה, אז הוא... היה לו כמה דקות, מה עושה האבשך? יושב באיזה מקום בספר, מתחיל לשקוע בלימוד, שוקע בלימוד עד שיתחיל. וככה הספרים מתמלאים, והבית כנסת מתמלא באנשים, ופתאום הגיע בן אדם, רואה את האבשך יושב, ומתחיל לצעוק עליו, אתה לא מתבייש, תיישב במקום שלי, אין לך בושה, תתבייש לך, ומתחיל לצעוק עליו שם וקולי קולות. נו רב אברום, שאל אותו איש, את האיש הבק, מה היית עונה לו? נו רב אברום, מה עונה לו?
נו, אני לא איש הבק.
המיד אומר מה השאלה, אני מיד, סליחה, תדבר, מה אתה צועק, מה זה ההתנהגות הזאת, מה קרה, אני ישבתי בסדר, מה הייתי מרים אותו חזרה, מה השאלה בכלל? אמר לו, בוא אני אספר לך מה הרב שח עשה. הרב שח מיד קם, וחיבק אותו, ואמר לו, סליחה, סליחה, אתה סולח לי, אתה מוכל לי בלב שלם, סליחה, וחיבק אותו עוד פעם, סליחה, סליחה. אמר לו, ראית את ההתנהגות? זה בן אדם שיושב ולומד, זה התורה עושה לו. התורה משנה אותו, התורה עושה אותו עם מידות עדינות, עם מידות טובות. זה מה שהתורה עושה. כך הוא אמר לו אותו בחור. שנזכה גם אנחנו שישנה אותנו.
אז קיבלו אותו לעבודה שם?
הוא התקבל לעבודה, ומה עם האיש הבא? כי זה באמת בפעם הבאה נספר, בהמשכים.
זה כבר אסור, זה כבר אסור.
כן, אסור לספר.
באמת על כל העניין של, אומרים שאפשר להוציא ספר, או אפילו כמה ספרים של סיפורים על אנשים שהתיישבו להם במקום, ומה קרה אחרי זה?
כן.
בעיר דנבר, שבקולורדו.
דנבר, קולורדו. כן.
יש שם איזה גר צדק, עם סיפור מאוד מעניין מאחוריו. אותו גר צדק, היה חייל, חייל במלחמת העולם השנייה, והוא נפצע, הוא נפצע במלחמה, איזה רסיס נכנס לו לראש, השם מרחם, והוא נפצע. הוא השתחרר מהבית חולים, הוא כן יכל לתפקד, אבל בגלל הפציעה הזאת, אז נקבע לו על ידי אגף השיקום של צבא ארצות הברית, פנסיה. עכשיו, כנהוג שם לפחות, אז זה לא לכל החיים, אלא כל כמה חודשים, הוא צריך לעשות, לבוא לפני רופא, כשיאשר לו את ההמשך. וככה הוא כל פעם מגיע ומאשרים לו את ההמשך. אבל כיוון שהוא מקבל פנסיה, הוא לא צריך לעבוד, אז הוא ישב בבית. בהסגר או שלא בהסגר. אז היה לו זמן. הוא החליט שהוא חוקר את כל מיני דתות. בדק עבוד אזור כזאת, עבוד אזור כזאת. השם עזר לו, והוא הגיע ליהדות. והוא התקרב, התחיל ללמוד, התקרב ליהדות. התקרב והתקרב, סייעו לו עד שהוא זכה להיות גר צדק. אחרי שהוא הגיע לפגישה הבאה עם הרופא, הפגישה הראשונה, אז הרופאים מסתכלים עליו ורואים, אמרו לו, נשמע, אתה בריא. אתה בריא, הוא באמת כבר היה בריא. וחלף לו הפציעה הזאת, כבר לא נשאר שום רושם מזה, אמרו לו, מבטלים לך את הפנסיה. טוב, אבל הוא רצה להמשיך לשבת וללמוד בכולל, שהוא הלך אליו. אז מה הוא עשה? אז הוא ערער, ערער
לעליון.
ערכאה גבוהה יותר. ערער לערכאה, הגיע לשם, וגם הם בדקו אותו והסתכלו ואמרו לו, אתה בסדר גמור, אין לך שום סיבה לקבל,
לא מגיע לך.
מה עושים בכזה מצב? מערערים לבגץ, איך שזה נקרא שם בית משפט גבוה יותר. הוא מגיע לבית משפט, ואז השופט אומר לו, תשמע, היית בערכה אחת, פסלו אותך, היית בערכה שנייה, פסלו אותך, אני גם מסתכל עליך, אתה נראה בריא. מה פתאום שתקבל פנסיה? מה אתה עושה? ומה אתה, למה אתה לא יכול ללכת לעבוד? אז הוא אמר לו, אני, כמו שאתה רואה, הוא אמר לו, אני יהודי, ואני יושב ולומד. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אני לומד להיות תלמיד חכם. שפד נצר, אמר לו, אתה לומד להיות תלמיד חכם? אמר לו, כן. אז אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. והוא מספר לו, השופט, שבמלחמת העולם השנייה, גם הוא היה בצבא, והוא היה מפקד של צוללת, רב שולם. צוללת, בתוך המים, מנותקים מהכל. הוא אומר, הצוללת שלנו, בגלל המלחמה, היא הייתה שנה שלמה מתחת למים.
וואו.
בתוך המים. והחיילים שהיו שם השתגעו כבר. לא יודעו איפה לשים את עצמם, אומר, וכל הזמן הייתי צריך לעודד אותם ולדרבן אותם, ולנסוע, למצוא דברים, לנסות לשעשע אותם ולהצחיק אותם, שלא התייבשו. היו ממש במצב רוח מאוד גרוע. Okay. כל החיילים, חוץ משלושה. היו שם שלושה יהודים, שהם היו עם שמחת חיים כל הזמן, ו... הוא אומר, הייתי מסתכל עליהם והייתי משתגע, והייתי אומר, איך אני מדביק את כולם במה שיש להם.
שלהם.
הוא אומר, פעם אחת אני עובר ליד החדר שלהם, ואני שומע שם הקולות. אמרתי, בוא נראה, אולי נגלה את הסוד. אני דופק בדלת, הם פותחים לי, ואני רואה, אתם יושבים ליד שלושתם ליד השולחן עם ספרים, והם מדברים ככה. אני שואל אותם, מה אתם עושים? אז הם אומרים לי, אנחנו לומדים להיות תלמידי חכמים.
אוי.
אז הוא אומר לו, הוא אומר לו שאז הבנתי הרבה מה שהם אמרו לי, אבל אם אתה חוזר על אותו משפט, וזה מה שראיתי שעשה אותם, שעשה להם כזה טוב, ועשה אותם כאלה טובים ומוצלחים, אז אני גם לך, למרות שאתה בריא, אבל כיוון שאתה רוצה להיות, כמו שאתה אומר, לומד להיות תלמיד חכם, אז אני מאשר לך פנסיה לכל החיים, שתוכל להמשיך לשבת וללמוד ולהיות תלמיד חכם כמו שאתה.
וואי, 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 מדהים, מדהים. סיפר אדם שבשכנותו יש יהודי, משפחה גדולה ויפה, ירא שמיים, כולם צדיקים, משפחה יפה ומיוחדת. הוא פעם בביקור חג שערכתי אצלו, הוא סיפר לי שאת כל החיים שלו הוא חייב לרב זקס. מי זה הרב זקס? בוא תספר לי את הסיפור. הוא סיפר שאחרי השנות האיומות של השואה, שהוא עלה לארץ ישראל, וכמו כל המחשבות הרעות של ראשי המדינה, של להוריד את האנשים משמירת הדת והכל, אז הם לקחו אותו גם לאיזה קיבוץ. ושמה גדלתי באווירה קיבוצית וכו', ושמה גם פגשתי את אשתי, התחתנו. הוא אומר, כן, התקדמתי ככה, עד שיום אחד נהייתי אפילו מזכיר היישוב. הייתי האיש...
מזכיר הקיבוץ.
מזכיר הקיבוץ, סליחה. הייתי זה, כל, היה לי תפקידים והכל, דואג לקיבוץ. הוא אומר, היה לי תחביב אחד מאוד מאוד מיוחד. אבל בשבת אהבתי תמיד לקחת את האוטו, לעלות לירושלים, אבל לא לנסוע לכותל, מברום, אלא לנסוע לכיכר השבת. כיכר השבת, ולעבור שם הלוך חזור, ולשמוע את כולם צועקים לי, שבת, שבת, היה לי תחביב מיוחד ללכת ככה ולהצבן אותם.
אולי זה האיש שבגללו קוראים לזה כיכר השבת.
כיכר השבת. וככה הלוך חזור. הוא אומר, פעם אחת אפילו ככה הגדלתי וככה, לא סתם עברתי שם, אלא עצרתי. עצרתי, ואז כולם התקלו סביבי, צעקות, שבס, בלגן. ואני פותח את החלון, צועק להם, זה המדינה שלי, אני עושה פה מה שאני רוצה, ברוך השם, שמחה גדולה. הצעקות גודלות ללב השמיים. כמה, עד פיצה אורי שם הצרחות. הקיצו. ואז פתאום השתתק. כולם השתתקו, הגיע, פתאום רואים איזה איש מכובד, הרב זקס. ככה הגיע. הוא כבר הרגיע את כולם, רבו יישא שבת, רבו יישא, רבו יישא להרגיע, להרגיע, קידוש השם, קידוש השם, ככה הרגיע את כולם, וכולם התפזרו לאט לאט. ואני ככה נהניתי, אוי, השתחרר לי הכביש, ונסעתי חזרה לקיבוץ שלי. ביום ראשון בבוקר, רב אברום, אני שומע נקישות בדלת. אני פותח, ולתדמתי, אחד מהדמויות, צועקי השבת, עומד פה בכניסה. ולא רק הוא, אלא הרב זקס, הרב הזה של אתמול. אמרו לו, כבוד הרב, איך אתה... הגעת אליי. אמרו לו, תקשיב, זה שאתה מחלל שבת זה נכון, אבל אתה לא גנב. היות ואתה לא גנב, אז הרכב שלך, אני ראיתי את המספר רישוי שלך, הכנסתי את זה בראש שלי, וביררתי במוצאי שבת, וביום ראש... מי אתה? את הכתוב... והגעתי לשם שלך ולכתובת שלך, ו...
והנה אני
והנה
פה.
והנה אני פה. והוא ככה, כך נהנה מהדיבור שלו ומאיך שהוא הוריד את זה בנעימות ובפשטות. פתאום הוא רואה בן אדם אחר, לא צועק לו שבס ומשתולל. ויצאנו ככה לטייל, אמרתי לו, בוא נראה לך את הקיבוץ שלי, בוא תראה מה אני מזכיר הקיבוץ. וככה הסתובבנו פה בין עצי הגפן ובין השתילים ובהכל. והתחלנו לדבר, והיה שיחה כל כך נעימה. והוא פשוט כבש אותי. ואז לאט לאט, הוא קסמתי ממנו. והתחברתי, ולאט לאט ככה התקרבתי, וחזרתי בתשובה, וזה המשפחה היפה שלי היום. את הכל זה אני חייב למי? לרב זקס. שככה מקרבים. לא שצועקים, אלא הכל זה מה, דרוכהו, דרך אינו ים. שנזכה גם אנחנו, רב אברום.
מזכירים לי רב שלם, היה איזה אחד שסיפר, הוא הזדמן לו להיות במרפאה, בבני ברק, ואדם חילוני, והוא ישב ליד חרדי, ויוצא מהחדר של הרופא, יהודי אחר, יהודי נוסף, עם גבס, רב שלם לא על יד אחת, על שתי ידיים. כמובן שזה מושך את העיניים, גם לראות גבס על יד אחת לא כך מצוי. הלך אז כמה וכמה על שתי ידיים. אז אמר לו אותו חרדי, שתי ידיים, לא יכלתי לשבור יד אחת, היית חייב לשבור את שתי הידיים. אז בדרך כלל, היה אפשר לצפות להרבה תגובות מאותו אחד.
אגרוף הוא לא יכול לתת.
לא, עם הגבס, זה יותר כואב. והוא אומר לו, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, אז זה מה שצריך להיות, וברוך השם, שעם הרגליים אני אין לי גבס. וככה דיבר מהלב באמונה, ובצורה מאוד רגועה. בלי לנסות לרצות לתת שום אגרוף, כמו שאמרתם, רב שלם. וכמובן, אם לא יכירו אחד לשני, ואמר לו שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך בקלות להתמודדות של השבועות הקרובים, איך לתפקד. והוא רואה שהחילוני לידו מתחיל ככה לזוז על הכיסא, עם עיניים נוצצות, והוא אומר לו, אתה ראית את זה? הוא אומר לו, את מה? אתה ראית איך שהוא דיבר? הוא מספר שהחילוני דיבר, יצא מכליו כמתפעלות, איך שהוא במקום לתת לו איזו סתירה או כל דבר אחר, או להשתמש ברגליים בלי גבס, ככה דיבר מהלב, כאלה דברי אמונה, אמר, אני לא יכול לתאר שום בן אדם שככה מתייחס בכזאת צורה לכזאת בדיחה, לא כל כך מוצלחת, שאומרים לאחד שעכשיו שמו לו גבס ושתי ידיים, ומקבל את זה בחיוך ומוציא מהפה שלו, במקום מילות גנאי וכללות, מוציא דברי חיזוק וחיזוק ואמונה.
אורווה, אורווה. שנזכה תמיד לקרב רב אברום, באהבה, בדרכי הדרך אינו ים. שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, גוד שבס.